היי, אני דוד לוי.
אני צחי שנרך. אנחנו יזמים ומנהלים השקעות נדל"ן בארץ ובארצות הברית. בשנים האחרונות ליווינו מאות משפחות וראינו את הפער בין משפחות שנמצאות בהישרדות כלכלית לבין משפחות שנמצאות בהתפתחות כלכלית. הופתענו לגלות שההבדל ביניהם הוא בכלל לא גובה השכר שלהם.
את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בשיתוף רדיו BGU, בכדי לעזור לאנשים בצעדיהם הראשונים במעבר הקשה הזה, מהישרדות כלכלית להתפתחות וצמיחה כלכלית.
כמיטב המסורת ולידע נוסף בתחום, ניתן להתחבר גם לקבוצת הפייסבוק שלנו עם השם הזהה, בעלי שליטה.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
בוקר טוב דוד.
בוקר טוב צחי.
מה העניינים?
אני מצוין, מה איתך?
10, עם מי אנחנו נפגשים היום?
או, תרשה לי לספר לך. היום אנחנו נפגשים עם יואל, הוא גרוש, פלוס 5, שזה כבר שם אותו בקטגוריית המאתגר. אנחנו נדבר בעיקר כמובן על הצד הכלכלי של הגירושים היום, לא על הצדדים האחרים. יש לו נכס משותף יחד עם גרושתו, ובגלל שגירושים באופן כללי זה מאוד 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 אישי ומאוד מאוד מאוד מורכב, אנחנו נדבר היום קצת יותר בצד הכללי של הסיטואציה, ואיך אפשר טיפה לשפר את המצב. כמובן יש לו תשלומים קבועים שהוא משלם לאשתו במסגרת ההסכם גירושים. באופן כללי, ולא ניכנס לזה גם היום, אבל יש לו גם סיפור אישי מאוד מאוד מורכב ומעניין, ונשמע את הכל בפרק הזה כבר. אני רוצה שמעבר לפרק הזה ספציפי שאנחנו נדבר עם יואל, יש פה איזושהי הבנה מעבר שמיועדת לאנשים שהם טיפה בסיטואציה הזאת, אם בהתחלה שלה או אם באמצע שלה, אבל חשוב לנו שנעביר אותה, וגם יואל בא לפה כדי ככה לתת מהצד שלו את האספקט הזה. והמישור הזה אני רוצה להרים ולהציף את האפשרות של אוניברסיטת בן גוריון, שבשיתוף איתה אנחנו עושים את הפודקאסט, שיש להם שירות גישור חינמי למתגרשים, ויש גם פודקאסט שנקרא גישור בגירושים, Made in BGU, תחפשו את זה, זה יופיע גם בתגובות.
נשמע פרק מעניין, שונה ומורכב, יש פה דברים גם כלכליים וגם אישיים מורכבים.
יהיה מעניין, גם הקלטנו אותו בצורה טיפה שונה, מקווים שתאהבו, בוא נצלול לזה.
יאללה.
בוקר אור יואל.
אהלן.
מה נשמע?
אין תלונות.
כל הכבוד.
כן. יש, זה לא אומר שאין על מה להתלונן, אבל אין תלונות.
זה גישה, יש איזה, איפה ראינו בסרט? בוקר טוב, זה בחירה, זה לא ברכה.
יפה.
אז כן, בוא נתחיל טיפה, תספר לנו קצת על עצמך, שנכיר טיפה את הסיפור שלך. אנחנו מתמקדים כמובן בצד הכלכלי שלו, לא בהכרח בצדדים האחרים, כן. שאני בטוח שהם מסובכים.
זהו.
מפולפלים אבל... לא פחות.
אבל זה הזדמנות לפודקאסט אחר אולי. בכל מקרה, היום אנחנו בצד הכלכלי. כן. אז בוא תספר לנו ככה טיפה רקע וטיפה איפה...
אוקיי. אז אני אנסה ואתם תמקדו אותי. אז אני היום גרוש, אבא לחמישה ילדים. המשמורת לא אצלי, ואני משלם מזונות. פוגש את הילדים אחת לשבוע ולוקח אותם כל שבת שנייה. המזונות מאוד גבוהים, ובעצם אצלי הסיטואציה היא שגם אני צריך כאילו למצוא קריירה חדשה. העיסוקים שהיו לי לפני הגירושים נהיו לא רלוונטיים, ואני בתהליך התפתחות, לכן כרגע גם יצא שאני סטודנט, ואני כן בכיוון ברמה אישית שאמור לעזור לי לשפר מאוד את מצבי הכלכלי, שאני הולך לתחום של תכנות, ששם המשכורות יותר גבוהות. אבל okay. כרגע זה חי על חשבון ההורים.
איזה שנה אתה?
שנה שלישית.
זאת אומרת, יש לך עוד שנה אחת, נכון? אני זוכר נכון?
פחות או יותר, כן.
לנשוף שפתיים.
כן, ואני כבר כן בגישה של לחפש עבודה, ואני מקווה שהפרק הזה של השנות סטודנט בא לסיומו בקרוב.
אז קודם כל בהצלחה, זה באמת...
הצלחה, מתאר לעצמי שהשלוש שנים האחרונות לא היו פשוטות בכלל באגף הזה, לפי מה שאתה מתאר.
כן.
לפחות רואים את האור בקצה המנהרה. מה מצבך הכלכלי, בוא נגיד, לא בשוטף הבנו, אין לך הכנסות כסטודנט?
יש מלגות, אין איזה משכורת שנכנסת קבוע. יש את העזרה של ההורים, שבעצם מכסים את התשלומים של המזונות.
כמה הם דרך אגב?
המזונות, זה מתחיל מ-5,000.
מסורת.
5,000 זה כאילו רק המזונות כ... הוצאת מזונות. אחרי זה יש חינוך, יש הוצאות שיכולות לבוא סתם ככה.
אז בשנה זה דרך?
תביא מחשבון.
זרוק,
זה
גודל.
אתה יודע להגיד
כמה זה מסתכם
בחודש? זה הולך ככה. טוב, אנחנו מדברים פה גם על הסיטואציה הכלכלית, אז אני כן זכיתי שיש נכס, והוא עדיין משותף לי ולגרושתי, כשהיא לוקחת את כל הסחירות, אז בעצם חצי מהסחירות עולה אליה, זה נגיד בסביבות 1,500 שקל, ורשמנו את זה על זה מה שנקרא סעיף מדור. כאילו הסחירות זה 3,000 שקל, 1,500 שקל הולך אליה. אז כביכול זה גם משהו
שלך. החלק שלך הולך אליה על חשבון המזונות, על חשבון מה שאתה...
על חשבון מה שמכונה מדור, כן.
יש כאילו כל מיני סעיפים.
המזונות עצמם זה 5,000, מדור זה מוצמד לדירה, וחינוך, הוצאות מדי פעם, שנגיד זה עוד איזה 1,000 שקל בחודש. אפשר, זה התשלומים הישירים לגרושתי, כן. כאילו הייתי לעודף 1,200 שקל בחודש ככה, מה שמעבר למזונות ולמדור.
זה כולל השכר דירה וכולל מה שאתה משלם, אנחנו מדברים כל סדר גודל של 8,000 שקל.
לפני שהלכתי למכולת וקניתי לכם, כן.
לעצמך?
כן.
לא יודע, אתה עוד לא. עכשיו נשאל עליך. מה ההוצאות שלך? שכר דירה, אוכל, מזון, לימודים?
כן, אז איך... שכר דירה זה 1,000 שקל. לחודש, נגיד, לא, טוב, בואו נחליט את זה עם הכל, אז כאילו, 1,400 שקל, כאילו, כן, עם האלף קצת הגזמתי למטה, 1,400 שקל לחודש זה יהיה שכר דירה, לא יודע, חי בצמצום, אני רושם את ההוצאות שלי, אבל לא עוקב עליכם ממש בפירוט, כי אני מרגיש שגם ככה אני מסוג...
שאתה לא מוציא.
היה קורונה, אז לא הלכנו למסעדות, אבל בעיקרון הגישה שלי, אם אני נאלץ ללכת עם חברים למסעדה, זה אוקיי, מסתכלים על התפריט, זה הפריט הכי זול שאני יכול להזמין ויראה סביר, אז אני אזמין את זה, כאילו. זה הגישה בהכל. תמיד לנסות למצוא את האופציות, איך אני, את ההוצאה המסוימת שאני צריך לעשות, אני בוחר בה, קודם כל אני צריך לעשות אותה, אין יותר מדי מרחב להתפנק, ואיך אני אעשה אותה במסלול הכי זול שאני יכול לקיים. ואז כאילו, אני מגיע, נגיד, להוצאות האישיות שלי, זה 4,000 שקל, לא, ניתן 4,500 שקל בחודש, ועם גירעון של חסכונות שנשארו לי ומלגות שאני מצליח לעשות, אז פחות, אז ככה אני שורד. ככה אני לא נכנס לחובות.
מבחינת ההוצאות, אם אני מבין נכון, סדר גודל של 6,000 שקל שכר דירה והוצאות אישיות?
לא, אז היה כולל. אז תיתן 5,000 שניתן לי קצת... לא פתחנו פה מחשבון, אבל 5,000 נשמע לי סביר.
5,000, סך הכל זה ההוצאות שלך האישיות, כולל שכר דירה, כולל...
כולל רכב, להסיעת הילדים, 5 ילדים, צריך רכב גדול, ביטוח, בלגנים.
בצניעות, ואת ה-8,000 שקל מזונות, זאת אומרת, אתה חי, ההוצאות הבסיסיות, ההכרחיות, 13,000 שקל בחודש, אתה מוציא. וההכנסות שלך, אתה אומר, הם קודם כל משכר הדירה. בתוך זה, הכנסתי בתוך ה-8,000 שקל גם את המדור, אז שכר הדירה זה כ-1,500 שקל. זה מה שאתה מקבל. דרך אגב, חשבתם על איזשהם פתרונות אחרים לדירה?
כרגע לא.
יש פתיחות כזאת לשיתוף
פעולה? כרגע לא.
והילדים והאישה גרים בסחירות?
הם בסחירות, כן.
אוקיי.
אבל כאילו אותי זה לא מעניין. היא מקבלת לפי הדירה ש... שבבעלותנו. אם יהיה בלגן עם הדירה, זה יהיה בעיה. אבל כאילו מבחינת ההסכם, המדור סגור לפי הדירה.
קיימת משכנת על הדירה הזו?
לא.
אז יש לך הכנסה של שכר דירה של 1,500 שקל, ומלגות, אתה יודע להעריך מלגות בשנה, בחודש?
אז שוב, לא עשיתי את זה אף פעם מדויק, כי זה הכל... זה באמת חשבונות בנק שקשה, אני אגב בעצמי שאני באמת רושם, אבל כאילו לעשות עם זה משהו, אני מרגיש מה אני יכול לעשות עם זה. אז כן הצלחתי, אני חושב שהגירעון שלי היה כאילו, ראיתי את זה בירידה בחסכונות, אז הצלחתי נראה לי לגרד מלגות של 4,000 שקל בחודש, ואז כאילו, זה גם מלגות זה בלגן, כי אתה פתאום מקבל 10,000 שקל, 15,000 שקל, זה לא...
זה לא תשלום קבוע.
זה לא תשלום קבוע, כן. אז אני חושב שבשנתי זה הגיע, וכאילו ראיתי איזה גירעון של 1,500 שקל בחודש בממוצע השנתי, מהחסכונות שלי. אולי יותר.
אני מזכיר שום... לא, הוא מקבל 5,000 שקל עזרה מההורים כרגע.
ברור, כן.
זאת אומרת, זה מסתכם סך הכל ההכנסות שלו בממוצע ל-12 אלף שקל ו-11.5 עם המלגות.
10.5 יצא לי, אבל בסדר.
מה אני אגיד לך, זה לא...
לא מדויק, לא...
זה באמת התנהל...
לא בתאים האקסל היום.
כן, אני גם לא חושב, כאילו, זה חלק מההוויית חיים הזאת, שוואלה, אין לי משכורת מסודרת, אני מקווה להשיג מלגה, לפעמים אני אצליח, פתאום אתה מקבל איזה משהו יחסית בהפתעה. ככה, בסדר, אני מקווה כבר לשנות את הסטטוס.
אז זה המקום הנוכחי שלך, שאתה באיזשהו גירעון של, אתה אומר, סדר גודל של 2,000 שקל בחודש.
כן.
ו... אין פה איזשהו מקום להקטין הוצאות, אין פה מקום להתפתחות כלכלית במצב, בסטטוס קבוע.
ממש עכשיו אין, כן. אבל בואו נדברים בטווח הרחוק.
יפה, אתה באנו לדבר בטווח הרחוק, לא באנו לפתור פה את החודש הקרוב, אנחנו גם לא ככה מתעסקים בכלכלת המשפחה, אפילו שאפשר לתרום הרבה טיפים בנושא הזה, אבל כרגע מדברים ברמה האסטרטגית. ואתה אומר שאתה מסיים תכנות עוד שנה, כבר מחפש עבודה?
נגיד, אני מקווה עוד חצי שנה כבר למצוא עבודה.
אוקיי. וכמה אתה מעריך, אתה בטח רואה מה קורה מסביבך, שתרוויח בשנים הקרובות?
מקווה למצוא משרה ראשונה ב-9,000 שקל חודש, ומשם להתפתח.
9,000? זה מה שמקובל?
כן. קשה לי להגיד מקובל, אבל זה סביר. זה נראה לי משהו שאני אישית יכול להשיג.
אוקיי. בהנחה שתרצה לצאת לאיזושהי עצמאות, אז 9,000 זה לא מספיק.
נכון.
איך חשבת לגשר על הפער?
ההורים כנראה ימשיכו לעזור, המשפחה תעזור אבל פחות, שזה יקל עליהם. ושוב, זה תהליך התפתחות. אם הייתי יכול ישר להתחיל עם משכורת של 15,000 נטו, אז אני אקח את המשרה הזאת, זה לא סביר. המטרה היא באמת להתפתח עם השנים, וכן להגיע למשכורת הזאת שהיא ריאלית בתחום הזה.
15 נטו זה ריאלי.
נראה.
תוך כמה שנים?
בוא נחווה שתוך 3 שנים, אני לא יודע. 4, 3, 4.
אתה מרגיש שהמצב שלך מעודד, זאת אומרת, כרגע הוא לא טוב, אבל אתה רואה את ההתפתחות, אתה רואה לאן אתה הולך, אתה רואה איך הוא משתפר ואתה סוגר את הפער בשנים הקרובות.
לקווה, כן. לקוות מותר.
לקוות חייב, להאמין רצוי.
בסדר.
לא, יש תוכנית פעולה, כלומר, גם אם כרגע אתה באיזשהו מלחמה ובאיזשהו מקום שהוא קשוח מהבחינה הזאת, כמו שאתה אומר, גם אם אני ארשום את ההוצאות, מה זה משנה, אני לא שולט על כל הצדדים, אין לי שליטה מלאה בהכנסות.
לא, גם יותר מזה, מה שבאתי להגיד, אני אחדד את זה, שזה לא באמת משנה, כי תמיד יש לי אלגוריתם קבוע איך אני בוחר להוציא הוצאות. קודם כל, תנסה לא להוציא, ואם אתה מוציא, אתה הכי נמוך. אז זהו, אין פה כאילו, זה מה שקרה בחודש הקודם, יקרה בחודש הבא, מספרים קצת משתנים, כי אם היה צריך לתקן את הרכב, אז הוצאה. אבל כאילו, אין לי מה ללמוד כאילו, יותר מדי מהחודשים הקודמים, זה סתם להסתכל ולהיות מתוסכל.
מה שאומר בעיקרון, שאתה צריך לשנות את הצד השני של המשוואה. לעבוד יותר או לא לעבוד, כרגע אנחנו לא, אתה עובד על זה, כל הכבוד לכשעצמו, לשפר את הצד השני של המשוואה, את הצד של ההכנסות. כמו שאתה אומר, גם אם אני אצליח, לא יודע מה, אני אחסוך, אז עוד כמה עשרות שקלים, כמה מאות שקלים, זה לא יעשה דרמה בחיים או בסיטואציה. המצב כרגע הוא שיש צורך לשנות את ההיקף של ההכנסות, ובאופן עקרוני, שוב, כל הכבוד, אתה פועל בכיוון, גם בחרת מסלול, אתה שואל אותי איך לקרוא לזה, עם אופק כלכלי, כלומר, לפעמים, הרבה פעמים בוחרים איזשהו מקצוע, בטח ברמה האקדמית, שהוא לא מתאים להכנסות המצופות. במקרה שלך, זה לא. כלומר, אתה במקום הנכון, כן. אתה יודע מה אתה צריך, וגם בחרת מקצוע שיכול לתמוך ברף הזה של ההכנסה.
כן.
אז בקטע הזה כל הכבוד ולהוריד את הכובע. ויש לנו, שוב, מטרה, בוא נגיד, להקדים את הסיטואציה. זאת אומרת, כרגע נשאר לך, כמו שאני רואה את זה, מה שיש לך עכשיו לעשות, זה למצוא דרך לקצר את הזמנים.
באיזה מובן?
כלומר, אם אנחנו עכשיו יש לך, כמו שאמרת, עבודה, אתה רוצה להתחיל בתור משרת סטודנט.
אולי, לא יודע. אבל אני חותר לשכר הזה, מה שדיברנו על ה-9,000 שקל נטו.
אז אני אומר, אם דיברנו על כמה? 3-4 שנים?
3-4 שנים כבר, זה האופק של ה-15.
אז לעשות את זה שנה ל-15, שנה וחצי ל-15,
אינשאללה.
ואת ה-9 אולי טיפה להגדיל ולקרב.
אוקיי, אפשר להגיד שזה המגמה. אני מרגיש גם שיש פער מאוד גדול בין להיות סטודנט לבין הכניסה לשוק העבודה, שגם צריך שם קצת מזל, וגם כשאני אהיה בפנים, אני מעריך שהיכולת שלי להבין את התהליך שאני נכנס אליו ואיך אני מתקדם, היא תהיה יותר גבוהה. וכן, כמו שאתם אומרים, לנסות לגשר על הפערים, להבין מה קורה בשוק העבודה, איפה ההזדמנויות שלי למצוא עבודה ולהתפתח, ובאמת נראה לי ההחלטה על משרה ראשונה, לעשות אותה עם הרבה שיקול דעת, היא יכולה להיות, היא מאוד דרמטית, זאת אומרת, היא לא רלוונטית רק לחודשים הקרובים שאתה נכנס, אלא להסתכל גם, אתה יכול להגיד בתכנות להגיע, יש איזה מושג שכולם מדברים עליו, לא כדאי לתכנת בקובול, זה השפת תכנות של הבנקים, זה נישה מאוד מאוד מסוימת, וכאילו אתה נכנסת לשם, אתה לא יוצא משם, ואין לאיפה להתפתח. אז זה נגיד, זה כבר אני יודע, לשם אני לא הולך.
אני מניח שאם סטודנט שמסיים היום שנה רביעית בתכנות, מחפש עבודה עם אופק ועם מחשבה לעתיד, אני מניח שבמערכת השיקולים שלך היא קצת שונה, ואתה תצטרך לא פחות לתת שיקול דעת להכנסה המיידית, לאו דווקא עתידית. זאת אומרת, אתה צריך ל... לממן 5 ילדים עכשיו, לא בעוד 2-3 כשיהיו לך.
אני זכיתי, זה באמת, 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 באמת זכות גדולה שהיכולת של המשפחה שלי לעזור והשמחה שהם עושים את זה, אז זה מאוד מוריד מהלחץ. מן הסתם לא הייתי יכול לדבר איתכם בלי התמיכה של המשפחה. אז במקרה האישי שלי, זה גם, כאילו, אני מתייחס אליהם בתור המשקיעים שלי. כאילו, המשקיעים רואים לטווח ארוך, והם רוצים בסוף לשחרר את הפלונטר הזה, אז אין טעם... כאילו, היה אפשר להגיד לי, מה, לא רוצים, עזוב, מה אתה מבזבז את הזמן עכשיו על תואר, לך, תעבוד באיזה מחסן, תדרדר להוצאה לפועל, ושלום על ישראל. אבל המטרה היא באמת...
נפגוש אותך בצד השני של המערכת.
המטרה היא באמת להגיע למצב הזה, שזה באמת אתגר לא קל בכלל, והמכשולים, לא נדבר על זה, אבל זה לא שדברים הולכים חלק. מהרגע שאתה גרוש, הצרות יכולות לקפוץ גם על הדרך, זה לא שכאילו זה איזשהו מסלול... אולי, אני אקח את זה למשור הכלכלי, עשיתי איזה ניתוח לתשלומים שאני הולך לשלם לאורך זמן, ועבדתי על זה עם מישהו, והוא לא הכיר את העולם הזה, וכאילו הוא אומר לי, בוא ננסה לחשב את זה, בוא נגיד פה, כאילו אתה לוקח הלוואה מהבנק, מה ההחזר החודשי, והלוואה מהבנק, זה באמת משהו מאוד סגור, אתה לוקח סכום, ומחשבים ריבית, החזרים, יש לך החזר חודשי, זה מתק-תק, תק, 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 תק. גירושין, אני מעריך שאני הולך להוציא ככה, ואם פתאום, יהיה איזו הוצאה לא צפויה, וזה ייפול עליי דרך הגירושין, או חס ושלום להיכנס לסכסוך משפטי, זה כאילו, אתה חייב ללמוד גם להתנהל בתוך הרבה אי-וודאות שלא תלויה בך בכלל, ולא ניכנס לזה, אבל היא קורה.
אתה קורא לזה אי-וודאות של כלכלית של גירושים, אבל אני חושב שאולי לא הכרת את זה לפני זה, או לא התוודעת לזה לפני זה, אבל זה אי-וודאות של החיים. זאת אומרת, להיות זוג נשוי עם 5 ילדים, יש לך לפחות את אותו חוסר ודאות וכל מיני הוצאות שנופלות שלא תכננת, רכבים, כנסות, חינוכים, פסיכולוגים, רופאים. אני יכול למנות, כי גם לי יש 5 ילדים, אז אני מכיר את הבלטמים. מאוד מאוד קשה לצפות את ההוצאות, אבל כשמתנהלים עם איזשהו תקציב, כשבתוכו לוקחים את הבלתי צפוי ועוד עליו לוקחים איזשהו מקדם הגנה, אז יש... אפשר לעשות תוכנית כלכלית, זאת אומרת, היא לא תהיה מדויקת, יהיו בה הרבה ספרים, אבל אנחנו מנוסים מספיק כדי לדעת שהספרים האלה הם קרובים למציאות.
אז אני אומר, העקרונות שאמרת הם נכונים, בגירושים הספרים הם הסיכונים יותר גדולים, גם לא נעים להגיד, אבל כן, אנחנו מדברים פה על גירושים, האכזריות שקיימת ברקע, זאת אומרת...
השליטה שלך פחות גדול.
השליטה שלך, ויש משהו מאוד לא הגיוני בחוקי הגירושים במדינת ישראל, והעובדה ש... אמנם עשינו את זה בהסכם, וחתמתי את זה בעיקר כי ידעתי שההורים שלי הם תומכים בזה, אז אני הולך איתם, אבל זה שאני משלם יותר ממה שאי פעם הכנסתי לבית, זה חסר כל היגיון. והחרבת הזאת עדיין מונפת עליי, אפשר ללכת לבית משפט ולהתכסח שם, ואתה מתחיל גם לשלם לעורכי דין ודברים כאלה. כאילו, משפחה נורמטיבית שנכנסת למשבר, עוברים את זה ביחד, ו... המחשבה שמי שהייתה בת הזוג שלך עכשיו עסוקה בלהוציא ממך כסף, ושכחנו כאילו שאנחנו שנינו הורים של הילדים, ובמתכונת של הורים אנחנו אמורים להיות עדיין ביחד, לצערי זה מציאות לא רק אצלי, לא אכנס לפרטים, לא אגיד גם שזה בדיוק מה שקורה אצלי, אבל זה, לפחות ברמת הפחד זה קיים, שזה יכול להידרדר למקום כזה.
אז בא לי להמשיך איתך בכיוון הזה, אבל, אבל נראה לי שאנחנו נזלוג מהאופי הכלכלי של, של הפודקאסט, אז אני ייאלץ למקד אותנו בחזרה, כן, אפילו שנראה לי שזה משהו שמאוד מעניין, ויש הרבה אנשים שהתעניינו לשמוע על העולם הזה ועל מה זה אומר.
אני רק רוצה להגיד את זה ולקשר לנושא שלנו, שזה כן אומר שאתה נמצא באיזשהו, אז צריך יותר ספרים כנראה, או משהו כזה, וברמה האישית אני יכול להגיד שבאמת אני מרגיש שהמשפחה שלי, כמה שהיא מגויסת, התגייס כל כולה כדי בסוף, ועברנו דברים, ובסוף נצא מזה, ויש ספרים, כולנו מקווים, הם לא נועדו בשביל זה, אנחנו רוצים לטייל בחול, לא רוצים לשלם לאורחי דין, אבל המשפחה שלי באמת נותנת לי ביטחון מאוד חזק, ואני יכול להגיד את זה בלי סוף, אז בואו נמשיך הלאה.
אז אנחנו מודיעים למשפחה, ונשים את זה מאחורינו, וזה באמת נותן לך אפשרות לרווח את ההחלטות שלך, לקחת החלטות ומעשים יותר שקולים, ולא בלחץ עם חרב על הצוואר. אז זה יפה מאוד, וזה מאפשר גם לחשוב על העתיד, על תקציב, על ספרים, על חיסכון. עכשיו, הדרך האולטימטיבית שאנחנו מכירים בשלב הזה, להתחיל לצבור און ולגדול כלכלית, זה קודם כל לעבוד. אנחנו נגד לעבוד בשביל הכסף, אבל זה הדרך שצריכים לעבור כדי להגיע לשלב הבא. השלב הבא זה לעבוד ולחסוך את הכסף, לחסוך חלק מהכסף באופן קבוע, סיסטמטי, מוגדר מראש, שלא תלוי בנסיבות. והשלב האולטימטיבי שבו, אני מניח שאליו אתה תרצה להגיע כדי לצבור און וכדי להתרווח כלכלית באמת, זה לשלוח את הכסף לעבוד כמוך. כמו שאתה הולך לעבוד, גם הכסף שלך ילך לעבוד. אבל במקרה שלך אנחנו צריכים לשים דגש קודם כל על עבודה, על יצירת הכנסה שוטפת שתוכל להיות לפחות מאוזנת, ממנה ליצור חיסכון, ואז לדבר על השלב הבא. ראיתי פה שכתבת לנו שיש לך איזשהו נכסים פיננסיים נוספים?
אז אולי שנשאר עוד קצת כסף בחיסכון. כרגע אני על 40 אלף שקל בחיסכון.
חיסכון של 40 אלף שקל, אוקיי. ומה, יש לו מטרה? למה?
כן, במצב הנוכחי, כל פעם לגרוע ממנו.
זאת אומרת, זה הקופה שלך למעשה. זה לא איזשהו חיסכון לצורך השקעה, או אתה לא יכול לשחרר אותו לעבוד, אלא הוא חייב.
לא, גם אין קרנות השתלמות וכל מיני, אני די מתחיל את החיים מחדש.
שאלנו קצת ככה בתחילת השיחה על הדירה, ואם יש איזה שהם אפשרויות לעשות שם משהו, אני טעה, אבל אני אשאל משהו אחר, האם גרושתך חווה את אותם קשיים פחות או יותר כמוך?
אין לי שום מושג.
מבחינה כלכלית, אם היית צריך נחש, אם גדלת 5 ילדים, אם מקבלת מזונות של 8,000 שקל.
גידלתי 5 ילדים, אני נוטה להגיד שהיא התעשרה מהגירושין. אין לי, במערכת היחסים בינינו אין לי שום מושג מעבר לכסף שאני מעביר לה מה קורה איתו. הערכה שלי היא מרמור קל, כאילו כואב לי שיש לו את הנטייה לדבר על עוד כספים שאני אמור לשלם, זה מאוד מתסכל. אני מרגיש שגם ככה אני משלם יותר מדי, אבל אין לי מושג מה קורה בצד השני. אני מעריך כאילו שהיא כנראה חוסכת כסף, אני מעריך שזה מה שקורה.
אוקיי. וזה מעצבן אותך בטח.
מן הסתם.
אוקיי. ואתה חושב שיש פה איזשהו מקום לשיח משותף בנושא הכלכלי? איך למצוא דברים שיכולים לעזור לשניכם כלכלית? לא לחסוך יותר ולך לשרוד?
לא.
אין מקום ביניכם לאיזשהו שיח.
כמה שכסף חשוב, יש נושאים יותר חשובים שגם עליהם אין שיח. בוא נתחיל מהם.
הבנתי, טוב, זה תתחיל עם מישהו אחר, אנחנו באנו לדבר כלכלי.
כן, נכון, אני אבל שם את הדברים על השולחן.
לא, בסדר גמור, יש שם איזשהו פער שהוא מקשה, לא רק באגף הכלכלי, בעוד כמה רבדים אני מניח להתנהלות השוטפת.
כן, לא. גירושין זה גירושין, אין מה לעשות. כל מקרה של גירושין נוטה להיות די ייחודי, ויש, כאילו, אני ממה שאני חוויתי, הפריסה של הבלגנים שקוראים בגירושין מאוד רחבה, וזה הרבה יותר, זה גם מתחבר לדברים שאמרת, זה חיים הרבה יותר מורכבים מאשר חיים של משפחה נורמטיבית. יש שם כל המרכיבים של הסדרי ראייה, כל מיני בלגנים. אז בסדר, אבל זה חלק ממה שמורכב, זה שאתה מתנהל עם צד שני, שהוא אבא של הילדים שלך ולא רוצה לדבר איתך.
אין ספק שזה מורכב ברמה האישית, בטח הכלכלית, והרבוב ביניהם זה אף פעם לא מקום. נוח, זאת אומרת, יש פה דברים שאני הייתי, אם היו יושבים פה זוג, שהייתי בא ואומר בביטחון, זה מה שצריך לקרות, תחשבו איך אתם עושים את זה, במקרה הזה אני מתפתל ושואל, האם אפשר, האם ניתן לדבר, האם ניתן לגשר, מבין שזה לא תלוי בך ובהתפתחות הכלכלית שלך לבד, אלא יש פה שותף שהוא לאו דווקא שותף, זאת אומרת, יש פה...
אני כן אשמח לנסות לבחון את זה מהכיוון הזה, שאולי כדאי שתהיה לי כן תוכנית מגירה להציע. זאת אומרת, אולי יום אחד האוזניים קצת ייפתחו, ואז אני אוכל להגיד, בוא נבחן איזשהו כיוון, כרגע אין לי את זה ממש. זה נושא, עוד נושא שאני אשמח ללמוד. אז נראה לי אפשר לפתח את הדיון הזה.
אז אני יכול לפתח את זה איתך ככה, אנחנו יכולים ביחד לחשוב מה עוד אפשר לעשות, שוב מתוך הנחה שזה לא בטוח ייפול על אוזניים מקבלות, אבל האופציה קיימת, אולי הרי באנו פה לתת ערך גם לגרושים אחרים ולזוגות אחרים, אז יכול להיות שאצלם זה כן יוכל להיות, ולכן ההצעה תהיה יותר רלוונטית, אז אני מעריך את ההזמנה שלך. אני רואה פה ששניכם ביחד יש לכם נכס ששווה סדר גודל של 1.3.
נכון.
זה כסף. יש לכם 1,300,000 שקל שכרגע עובדים בשבילכם, אוקיי, בשביל שניכם לצורך העניין, אם קבלת את כל הכסף, אבל זה במקום...
בשביל הילדים שלי, עזוב. בשביל הילדים שלי.
בשביל המשפחה. הנכס הזה עובד. הנכס הזה לא ממצה את היכולות שלו. אוקיי? הוא יכול לעבוד בתכנות, והוא עובד בעבודה סוציאלית. הוא לא ממצא את הפוטנציאל שלו. הוא יכול להביא יותר לטובת המשפחה עם תכנון נכון. מה זה תכנון נכון? אתה יודע, אין נכון ולא נכון. יש פה הרבה אפשרויות שאפשר בעזרת חלקם לשפר את המצב הקיים.
רק אני אעצור שנייה רק בשביל החצי סקרנות וחצי בשביל להבין את ה... את הבית, זה בית שגרתם בו במקור, או שזה בית שנועד מלכתחילה להשקעה?
כן, זה דירה להשקעה.
כלומר, האופציה של לקנות דירה להשקעה היא לא זרה בשום, לאף אחד מהצדדים בו.
לא, אבל זה באמת נשמע לי רחוק, כאילו, לעשות השקעה משותפת. כן, זה מה שאני יכול להגיד.
אני מניח שהשקעה משותפת זה משהו באמת... צעד מאוד מאוד מתקדם יחסית למה שאנחנו שומעים, וגם בכל זוג גרוש זה צעד שהוא בלתי אפשרי.
זה לא מה שאמרתי, רק קצתי לשאול אם האוזניים פתוחות להשקעה, ולא...
כן, כן.
זה לא דירה שהם גרו בה והם יצאו בעקבות הגירושים או משהו בסגנון.
נכון, זה נכון.
לא נסיבות החיים הביאו אותם שזה יהיה בית בסחירות, אלא בכוונת מכוון.
כן, זה היה דירה להשקעה.
יש פה... דירה ששווה 1,300,000, זה הרבה עון עצמי שיש לכם שיכול לעבוד יותר טוב ויותר יעיל, אבל חייבים להכניס פה את המורכבות של הגירושים, ולכן פעולות משותפות על הבית, כמו לקחת עליו משכנתה ולקנות איתה, עם כספי המשכנתה, לקנות נכס נוסף, זה לא משהו שבא בחשבון, אני מניח. זה לא שמה כמעט באף זוגות, כאילו באף מערכת יחסים של זוגות גרושים, אבל כן אפשר, אם אנחנו הולכים, זה מקרה שבדרך כלל זה אופציה ב', אבל במקרה שלכם זה יכול להיות אופציה א', זה מכירה. מכירה של נכס כזה, שכל אחד מכם מקבל 650,000 שקל, וכל אחד מנהל את ה-650,000 שקל האלה בצורה נכונה, בצורה מקצועית, בעזרת עזרה של אנשי מקצוע, יכול להגדיל לשניכם את ההכנסות. גם לך את ההכנסה השוטפת ואפילו את המזונות שהיא תקבל, גם לה את ההכנסה מהנכס הזה, את הנכס הזה, 1,300,000 האלה, ה-650,000 שקל של כל אחד מכם שנמצאים שם בקירות, יכול להביא לכם הרבה יותר מ-3,000 שקל. Mm-hmm. אוקיי, הוא שווה יותר, הוא ראוי יותר, ויהיה נכון לנהל אותו בצורה כזאת, שגם ימשיך ויביא יותר ויותר. זאת אומרת, לא יעצור בסכום שהוא יביא. Mm-hmm. וזה אפשר בעזרת כמה שיטות. שיטה אחת, שכל אחד לוקח את ה-650,000 שלו, וקונה איתם דירה אחרת, או קטנה יותר, או בעזרת משכנתה, יכול להגדיל בצורה מיידית את ההכנסה השוטפת מ-3,000 שקל ביחד ל-4,000, 4,500, 5,000 שקל ביחד. זה מאוד מאוד משמעותי. וזה, הלכתי על הפתרון הכי פשוט של, של למכור את הדירה בארץ, זה לקנות דירה בארץ במקומה. כמה שאני מבין, ואני לא מבין בזה גדול, לדעתי גם אין לכם פה מס שבח ומס רכישה, ובגלל שזה גם דירה יחידה, וגם שזה בהסדר גירושין, אז זה טיפה יותר מפשט. ושניכם להתחיל צעדים כלכליים בעזרת הנכס הזה שהוא שווה כסף. אני מניח שהוא עדיין שלך חצי.
ברור, כן.
זאת אומרת, זה לא שוויתרת עליו.
לא, אני משלם
איתו. בהסדר.
לא, מה?
אוקיי. אז זה צעד שיכול להיות נחמד.
יש לי שאלה, אבל על צעד בכיוון הזה. לא יהיה איזשהו שלב של לקיחת משכנתה ואיזשהו שלב של החזרי חובות שכן באותו שלב יהיה ירידה בהכנסה מהנכס? כאילו, אתה יכול לעשות מהלך כזה באופן מיידי, במקום שהמיליון 300 הזה מכניס 3,300 שקל בחודש, 3,000 שקל בחודש, אז הוא יכניס, מהרגע שביצעתי את המהלך, אני אכניס את ה-5,000 שאתה מדבר עליהם?
כן. זה אפשרי?
זה אפשרי.
זה אפשרי. צריך לבדות איך, לא בכל מקום בארץ, לא בכל דירה, לא בכל נכס זה אפשרי, אבל זה אפשרי. צריכים לבחון את הנכס, את המשכנתה, את הפריסה של המשכנתה. מה שייתן לך דבר כזה, סתם דוגמה, היום יש לכם נכס ביחד של ששווה 1,300,000. בעוד 10 שנים, אם המצב ימשיך ככה, הוא יניב בסביבות 3,000, ולאט לאט זה יעלה כל חודש, וזה ילך להוצאות. בעוד 10 שנים הוא יהיה שווה הערכה לפי עליות ערך, פחות או יותר סדר גודל של, נגיד, סתם אני אומר, 2 מיליון שקל, בעוד 10 שנים. ואז יהיה לכם לכל אחד מיליון שקלים.
כן.
אוקיי? אבל אם כל אחד מכם לוקח 650,000 שקל, קונה איתם דירה ששווה מיליון שקלים היום, בעזרת משכנתה של 350,000 שקל, ו-650 כל אחד עם העונה עצמי שלו, המצב מיידית השתפר מ-3,000 שקל, אני זורק מספר כי לא, אני לא, עוד לא מחשב ולא מצאתי נכס ספציפית, אבל נגיד סדר גודל של 4,000 במקום 3,000, שזה מאוד משמעותי במצב שלכם, כל שקל, אבל בעוד 10 שנים, יהיה לכם כל אחד נכס ששווה 1,300,000 לצורך העניין, אוקיי?
כן, כל אחד עם נכס של
1,300,000.
ביחד זה
2. ביחד 2.6 לעומת 2. כן. בעזרת המשכנתא שלקחתם, ובעזרת זה שהדיירים שילמו את החזרי המשכנתה. זה צמיחה כלכלית. זה לחשוב איך לתת לכסף לעבוד יותר טוב. אני יכול לקחת את זה לעוד מקומות. אנחנו, כמו שכולם פה שומעים ויודעים, אנחנו באים מעולם הנדלן. קל לנו לתת טיפים בתחום הנדלן. אבל יש גם טיפים אחרים בשוק ההון או בתחומים אחרים של עשיית כסף בעסק, בנכסים מניבים אחרים. אבל יש כאלה. אני יכול לתת לך עוד דוגמה לנדלן, אולי נדלן בחול. זאת אומרת, לקחת 650,000 שקל ולהשקיע אותם במקום בנדלן. כלומר,
לא למכור אפילו את הבית כרגע. זאת אומרת, אלא לקחת משכנתה על הבית הקיים, די סולידי.
שזה גם דורש בעצם, אבל
זה לא באמת אפשרי.
שוב, תראה, בכל מקרה אתם צריכים, ככה אני מבין, תקנתי אם אני טועה, כל מה שאנחנו מדברים הוא א', תיאורטי, ב', קצת פונה גם לאנשים אחרים, שאולי יש שיתוף פעולה גדול יותר שם, אבל אני אומר ככיוון, זאת אומרת, אני לא יודע בדיוק זה המסלול, אתה צריך לקחת, אתה ספציפית צריך לקחת משכנתה על הבית ספציפית. אני אומר באופן כללי, קח בחשבון שגם את הבית הנוכחי אפשר להשאיר, זאת אומרת, המהלך יכול להיות סולידי אפילו יותר ממה שאתה...
כן, יש לי שאלה האמת היא, שאולי עם הניסיון שלכם, במצב שחצי דירה רשומה עליי, אני יכול לנסות לקחת משכנתה רק על החצי שלי?
ניסיוני לא.
לא
צריך את האישור שלה. הבנתי. יכול להיות שיכולה לאשר לך למשכן את כל הנכס בלי להיות חלק מהמשכנתה.
כן, באישור שלה, ברור, זה ברור.
צריך פה איזשהו נכונות מצידה.
אבל עדיין זה כאילו דורש ממנה פחות לעומת להיכנס להתחייבות ולחייב את החצי שלה.
כן, שוב, זה בדינמיקה ביניכם.
בדיוק
שדוד אמר, יש אפשרויות, זה לא או כן או לא, יש עוד אפשרויות.
לא כל המסלולים עוברים דרך למכור. אפשר לבדוק עוד איזה שהם שלבי ביניים. שוב, אני לא בקיא בכל החוקים ובכל הנהלים גם של הבנק לגבי משכנתאות בעניין הספציפי הזה, אבל הנקודה היא שאתה יכול לבדוק, והמטרה היא באמת לחלץ את העון העצמי שלך, לחלץ חלק מהעון העצמי, ולשלוח אותו לעבוד בצורה כזו או אחרת, בצורה יעילה יותר ממה שהוא עושה כרגע, שהוא עושה וזה טוב, אבל לא מספיק טוב. כלומר, אפשר יותר, וזה ישפר לשניכם. נכון שחצי הולך אליה, אולי זה קצת ממרמר אותך כרגע.
בכלל לא, בכלל לא.
לא, קודם התמרמרת על זה שהיא חוסכת. לא, זה בסדר.
זה לא דומה בכלל, מה הקשר?
אני אומר, אבל גם את החצי שלך זה כמובן יגדיל.
לא בא לי להציג, אני אפרש את המרמור שלי שלא, כי הוצאת אותי קצת מתלונן, שאמרנו בתחילת הפרק, לא? לא, אז אני אומר, התסכול שלי כגרוש זה שהחוקים ומה שמתנהל במדינת ישראל זה שהולכים עם כל מיני רעיונות, יש לך ילדים, תשלם עליהם כסף, ובסוף כאילו, זה לא עובד לפי זה ששנינו הורים לילדים, מתמודדים עם מצב, ואיכשהו לקרב את זה לנורמה, הופכים את זה, דיברנו על זה בסמולטוק לפני הפרק, שכאילו המערכת דוחפת אותך למלחמות, לחשוב איך אני מוציא ממנה, ואיך היא מוציאה ממני, ואיך אני משלם לה פחות, ועל זה אני ממורמר, ויכול להיות שהתוצאה זה שכמה אימא צריכה לחסוך, שזה לא כזה נורא, אבל כל המערכת הזאת שמעודדים אחד להילחם בשני, זה משם הבא המרמור, ואם מה שאתם מציעים פה, ששנינו נרוויח יותר כסף, זה win-win, אני בעד.
שכולם יהיו בעד, אבל כן, זה בהחלט הרעיון. זאת אומרת, לחשוב איזה אפשרויות נוספות יש מלבד מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים בדרך כלל שתי אפשרויות. שלוש, אוקיי? בעולם יש מיליונים, אוקיי? קצת להיפתח אליהם ולחשוב איזה עוד אפשרויות שאנחנו לא רואים יכולות לבוא בחשבון ויהיו טובות לשניכם במקרה שלכם.
כן.
בסדר גמור? כן, התחלנו לדבר על נדלן בחול. נדלן בחול בדרך כלל דורש למי שלא מעורה בהשקעות איזשהו טיפה יותר אומץ, או טיפה יותר נכונות להשקעות, אבל אנחנו רואים סטטיסטית שמשפר משמעותית את התזרים. אוקיי? אז אנחנו רואים שההכנסות מנדלן בחול יכולות להביא תשואה הרבה הרבה יותר גבוהה וישפר לכם את המצב בשוטף. יש דילמה לגבי הטווח הארוך, מה מביא יותר, עם משכנתה, בלי משכנתה, אבל בשוטף יכול לפתור לכם הרבה הרבה בעיות.
Okay.
דירה בארץ בעזרת משכנתה יכולה אולי לפתור לכם קצת, לעזור לכם קצת בחודשי, יכולה לתת לכם אופק כלכלי יותר טוב בעוד 10 שנים או 20 שנה כשהמשכנתה תיגמר, זה יקפיץ אותך משמעותית.
כן. אני חייב להגיד שכן יש פה גם השלכה חיובית מעבר לצד הכלכלי, שסך הכל לפרק נכס משותף עבור גרושים זה עדיף, כי עדיין יש התעסקות בתיקונים, שיפוצים, צריך לשלוח קבלות, וזה, עזוב, בוא...
מי היום מטפל בנכס?
הצד שלי לגרושתי. גם בגדול זה החוויה שלהם, שהם מזכירים, הם לוקחים את כל הסחירות, וזה, אני, כשיש הוצאות, אז צריך לחלק אותם, אבל...
ולא על האופציה הזאת של להפריד את הנכס? כי זה נראה לי שפירוק שותפות
לא, אני אגיד לך, זה גם היה קצת בסמול טוקס לפני. בכל זאת, אומנם הגירושים היו לפני איזשהו זמן, אבל עברתי, כאילו, באותו זמן שאתה מתגרש, כל החיים שלך מתרסקים, וואלה, עכשיו לא הייתי מסוגל לשבת אתכם לשיחה כמו שאני יושב עכשיו.
גם הוא מבין.
וכאילו, ההצעות שהוצאו אז זה רק איך לסחוט אותי יותר. כאילו, בוא... ניקח לך את הדירה ונחשיב אותה על תשלומי החובות של המזונות שלך, אחי, בוא לא נגזים, בוא נשאיר, לא נותן כלום, בוא לא נדבר על זה, נשאיר אותה ככה וזה. אז ברמת התקשורת עכשיו זה כאילו, זה טוב שאנחנו בונים את האופציות, אולי זה יעלה, אבל הנה, אתה רואה, בגירושים תמיד אפשר הצעה גרועה יותר, מה, למה שאני אסכים, וזה קורה דברים כאלה, כי אנשים נמצאים במצב לא טוב, אז אומרים לגירוש, תראה, אנחנו הולכים לדפוק אותך עם חתיכת מזונות, בוא תוותר על החלק שלך בדירה ונוריד לך מהמזונות. זה, ולוותר ככה על נכס, וזה קורה.
אני רוצה לדבר עם חבר'ה בתהליכים, או שמדברים על גירושים, אני תמיד אומר שכשאנחנו מתחתנים, אנחנו מתחתנים עם בן בת הזוג. כשאנחנו מתגרשים, אנחנו מתגרשים מהאחים, מהדודים, מהחברה שבדיוק התגרשה, מהגיס שיש לו מה להגיד, מהאבא ש...
מהעורך דין.
ומהעורך דין.
אתה מתגרש מהעורך דין של
אשתך. לא, אבל זה לא נכון. לא תמיד יש עורכי דין, אבל...
לא, נמצא.
אם יש עורך דין, אז הוא...
אבל שם אתה צריך לפחד, זה...
זה לגמרי. לא, אפילו אצלנו, אני אומר תמיד, יכול להיות יותר גרוע. יכול להיות גם יותר טוב, אבל אפשר להתנחם בזה שיכול להיות יותר גרוע, לא היה מלחמות משפטיות נוראיות. לגבי הדירה, לא, זה לא... זה היה נושא שהשארנו, אמרנו סטטוס קוו, היא שייכת לשנינו, תהיה שייכת, נסגור איתה מדור, וחסכנו מריבה.
אני לגמרי יכול להבין למה בשלב ההוא זה היה הדבר הנכון ביותר לעשות, אבל כן. היום כששניכם בטח במקום אחר,
כן.
אפשר להיפתח לדברים אחרים, שהם כן. נכונים להיום והלאה.
לגמרי.
להתפתחו דברים. כן. בהמשך, יכול להיות שהיא תבחר לעשות עם זה משהו פחות מניב, אתה יותר מניב, אבל כל אחד לפי הייעוד שהוא יקבל.
כן.
מה, אין לנו הרבה זמן, אבל מה החזון הכלכלי שלך, בוא נגיד, לעוד 10 שנים?
אני, באמת, אחרי כל מה שעברתי, אז רק תיתן לי יציבות. באמת, להגיע למצב הזה שיש לי הכנסה חודשית שמאפשרת לי באמת לחיות בלי לחץ. אין לי, אני אוהב לחיות בצניעות, אני לא מרגיש שאני חונק את עצמי ביומיום שלי היום, אבל העובדה שאני חי בצניעות ולא בעצמאות כלכלית, זה מה שמטריד אותי. אז אני מאמין שאני אמשיך לחיות בצניעות, כי זה האופי שלי, אני לא מחפש טיולים בחול, לא מחפש ביגוד יוקרתי, לא מחפש שום דבר. אני בן אדם עם אופי מאוד פשוט. וכדי לחיות את האופי הפשוט הזה, אני צריך את ההכנסה החודשית של 15,000 שקל נטו. אז זה תמיד הסכום שיש לי בראש, קיצרנו פה, לא תיארנו מה עברתי בדרך, אבל זה קשה לסחוב את הסכום הזה כל כך הרבה זמן, ולעבור כל כך הרבה משברים, מאז הגירושים, עד היום, שלאט לאט זה מתקרב, אבל אתה יודע, כל חודש אתה רואה את זה מול העיניים, שבלי ה-15,000 נטו, אתה יהיה לך קשה.
זאת אומרת, אתה אומר פה משהו מעניין, לאו דווקא ברמה הכלכלית, ברמה של חזון, אתה אומר שמתחילת הדרך היה לך איזשהו מספר בראש, שהיה לך מאוד 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 רחוק, אבל ידעת שאתה רוצה אותו, ולפי זה אני מניח שגם עזר לך לבחור את המקצוע שאתה לומד, לפי הדברים האלה גם השקעת בלימודים, ואתה, כל שנה שעוברת, אתה רואה איך אתה מתקרב, והסכום הזה הופך להיות ריאלי יותר ויותר, לעומת מה שהוא היה בתחילת הדרך.
אני כן אזרוק פה משהו שהוא לוקח אותנו כיוון אחר לגמרי, אבל נראה לי זה גם אמירה חשובה. היה לי שלב בדרך שהיה סיכון, כאילו, לא ידעתי אם אני מצליח או לא, וגם למדתי להשלים בחיים שיכול להיות שהחיים שלי הולכים, מה זה להידפק, וזה לא יגיע הסכום הזה. זה שלב מאוד מאוד קשה בחיים, אבל מצד שני, כשכן הצלחתי לעבור אותו, ובסוף להתאושש, ולחזור אפילו למסלול, וכן לקוות להיות במסלול שכן נותן את האופק הזה, אבל זה כן איזשהו חוסן שאולי תשמעו אותו אצל הרבה גרושים, שאתה עובר פאזה כזאת, שאתה מבין, יור, החיים שלי יכולים להידפק ברמה כזאת, שבאמת, אנשים גם מגיעים לזה, זה לא שאני מדבר פה על...
לא תיאורטי.
זה לא איזה תיאוריה שפתאום יהיה שנה, שזה יגיע איזה וירוס ויעצור את כל העולם.
זה לא יקרה בחיים.
זה לא יקרה בחיים, כן. אבל כן, אנשים, בגלל הנתונים הכלכליים, הם יכולים לעבוד ולעבוד מאוד קשה, אבל וואלה, הם יהיו בהוצאה לפועל, וזה קיים. ויצא לי לצערי להיות במצבים שלא היה ברור אם אני מצליח לעלות על מסלול שבסוף יוציא אותי מהפלונטר הזה, ומנטלית להבין, אוקיי, יכול להיות שחיים מאוד מאוד קשים, ועדיין ממשיכים, ועדיין חותרים להוציא מהם את כל מה שאפשר. זה גם מסר חשוב, כאילו, הלוואי שכן, עוד 10 שנים ניפגש, וכבר אני אפתיע את עצמי, וההכנסה החודשית היא יותר גבוהה.
אז אתה עוזר לי לחזור למה שהתחלתי לדבר עליו, וזה באמת החזון הכלכלי שלך. אתה אומר, החזון שלי היה 15,000 שקלים בחודש הכנסה יציבה, וזה מה שאני רוצה להגיע אליו, ואני גם רואה איך אני מתקרב לזה, זה מעבר לפינה.
כן.
סתם זורק לך רעיון, אם אתה רואה שזה עובד לך, למה לא להגיד סכום יותר גדול? גם אם לא בשבילך, אתה לא חייב לבזבז את הכל. גם אם זה רק כדי לחסוך לילדים אחר כך לדירה או לחתונה או לעזרה או חלילה לחול, גם לך מגיע.
אז אני אענה לך על זה פסיכולוגי. תחשוב שתקוע לך הקוץ הכי מעצבן בחיים ברגל, כל מה שמעניין אותך זה רק שהקוץ הזה ירד ולא שום דבר אחר. זה שם אני נמצא כרגע. ברור שאני בן אדם שברגע שמשהו נפתח, אני מנצל את ההזדמנות, וברור לי שאני לא אעצור שם. אתה לא תראה אותי ביום של ה-15,000 שקל הכנסה בחודש, זהו, אני כל יום הולך לים ומסתכל על השמש והים.
אז אם ככה, אז אני זורר איתך בכמה דקות שנשארו לנו. אז אתה אומר שהחזון ל-10 שנים זה להוציא את הקוץ ולהרוויח 15,000 שקל.
לגמרי.
20 שנה?
20 שנה? לדעתי...
אתה יודע מה, אני אשאל אותך יותר קשה או יותר קל. לא לעוד 20 שנה, לעוד 10 שנים בעוד 10 שנים. הקוץ יצא, אתה חי ברווחה, אתה חי במאוזן, יש לך 15,000 שקלים, עברו 10 שנים מהפגישה שלנו.
תעשה לו יאיר לפיד, תעצום את העיניים, ותדמיין את עצמך עוד 10 שנים בלי קוץ, עם
15,000 שקלים, אפילו וחצי, אתה מאוזן, אתה ברווחה, חי בצניות, אבל יש לך כל מה שאתה צריך, בלי חובות. מה יהיה היעד הבא?
אני חושב ש... מספרים אני לא אוכל לתת לך, וזה יהיה תלוי בסיטואציה שבה אני אהיה, כאילו במרכיבים, איפה אני אגור, איפה אני אעבוד, מה ההקשרים החברתיים שהתפתחו, כי גם שם יש סיפורים. זוגיות פרק ב', זוגיות פרק ב', ודאי כבר תהיה עוד 10 שנים, זה בטוח, אז זה כמובן מרכיב מאוד שמעלה...
את רמת המשתנים,
כן. והגרושה אתה אף פעם לא באמת מתגרש, אז גם היא תמיד תהיה ברקע. ובאותו מצב, שבאמת אני... אני כן אגיד, אני אולי אחדד משהו, שמבחינתי זה לאו דווקא, אני לא בונה על זה שיהיה לי דווקא עבודה מסודרת בחברה הממשלתית עם ה-15,000 שקל, אלא שבתור מתכנת אני יודע על עצמי שיש לי כישורים כדי להביא מזכורות כאלה, אני מאמין שאני יכול לעשות את זה. ואני חושב שאני אשאל את עצמי בכיוון של פרויקטים, מה אני רוצה לקדם, ואני כן אפרגן לעצמי שגם במצב הנוכחי, יעיד כאן בוזי מההפקה של... רדיו בן גוריון, שגם במצב כלכלי לא טוב, אפשר לעשות דברים, ואפשר ליזום, ואפשר ליצור, אז במצב כלכלי טוב, מן הסתם עוד יותר, וכנראה זה מה שאני אעשה, וזה יהיה תלוי בסיטואציה, אבל לא, השאלה לא תהיה כמה כסף אני רוצה להשיג, אלא מה אני רוצה להפיק, ועל הדרך, איך אני גם, כמובן, זה תמיד טוב להרים את הרמה הכלכלית שלך, אבל זה תהיה השאלה
השנייה. איך אני מממן את זה? מדהים. את החזון שלך הוא יותר ערכי מאשר
כנראה, כן, מה אני אגיד.
מעולה, רק אל תעשה עוד מחקר שלא ייקח אותך לכיוון אחר לגמרי.
שאלה אחרונה אני מבטיח, שאלה אחרונה אני מבטיח, מה לקחת מההקלטה שלנו מהפרק הזה?
זה היה נחמד לחדד את הרעיון הזה של הנכס, כי זה התגלגל לי כאילו בראש ברמה תיאורטית, ו... אני מאמין שזה, אתם לא הראשונים שאני מדבר איתם על הכיוון הזה, אבל כל שיחה כזאת... מחדדת את זה, הופך את האופציות ליותר ממשיות, ואני חושב שבסופו של דבר זה גם החידוד של הגרזן וכאילו הכנה של ההצעה, אז זה מאפשר גם יותר את הסיכויים של אוזן קשבת בצד השני. אז אולי יום יבוא, ובאמת נוכל לנצל את ההזדמנות הזאת ששוכבת לה כרגע בגלל סכסוך.
מדהים. איך תדע, אולי הפרק הזה ייפול לידיים שלה.
וואי, וואי, מה יהיה עם הפרק הזה? שאלה מעניינת.
סטארט-אפ בשבילך.
נו.
בשביל כולנו, האמת, לא רק. לעשות גישור של שלב ב' של הגירושים. יש את ההתחלה, שולחים אותך לגישור, אבל אחר כך מתגרשים. אבל אחר כך חולפים כמה שנים. איזשהו מקום למה שנקרא, מפגש מחודש לדון בהורות, בכספי, בצד הכלכלי, בצד
ה... אני בטוח שזה קיים, כאילו, אם גרושים מתאפסים על עצמם, אני בטוח שאני וגרושתי יכולים לפנות לגישור ונקבל את השירות הזה. אם כבר אמרת את זה, בואו נסגור רק באמירה כללית שכולנו נסכים עליה, שמצב הגירושים במדינת ישראל דורש טיפול דחוף והלוואי, כמו שאמרת, גם את הדבר הזה של טיפול נכון בשעת הגירושים עצמם, שזה מצב בפני עצמו, וכן לתת תשומת לב לכמה שנים אחר כך. עד שנגיע לשם, גם יש הרבה דברים שליליים שקיימים כל רגע ולא נפתח אותם ודורשים תיקון, אבל אני כן חושב שהפרק הזה, השיח הזה גם תרם לי, ואם הוא יגיע ויונגש לגרושים, אז בהחלט יכול לעזור להם. אני כן אשמח אולי להוסיף פה, אחרי זה תעשה עם זה משהו בעריכה, שזה מאוד מהצד, כי אני עמוס בחיים האישיים שלי, אין לי יכולת באמת להרים פרויקטים רציניים, נגיד זרקת פה גירושור פרק ב' או משהו כזה, אבל אם יש מאזינים שהתחום הזה נגע בליבם, ויש פה באמת הרבה כיוונים, אפילו ברמה שאתם רוצים לתרום כסף שיקדם את הנושא הזה, אז שיצרו איתכם קשר, ואפשר...
יש לנו דף פייסבוק של הפודקאסט הזה, נקרא בעלי שליטה.
אז תיצרו קשר עם הדף פייסבוק,
ואפשר להיכנס אליו, גם להגיב על הפרק, גם להגיב על פרקים אחרים, לשמוע עוד פרקים, לדון על עניינים כלכליים, כאלה או אחרים. שאלות עם צצות תוך כדי הפרק, זה בדיוק המטרה שלו.
אז ספציפית, תפנו דרך הדף פייסבוק ונגיע גם אליי ונוכל לקדם את זה.
מדהים.